קיריל עושה לי. נו מה, איך תסתדרים לראות את המצגת בזום ולהקליט תוך כדי? זה מכזה, נו מה הבעיה? עוד מעט יש לי יום הולדת. תקנה לי טאבלט, אני אריץ שם את המצגת, ותוך כדי אני אקליד. זו כזה, את לא יכולה פשוט לכתוב בדף ועת, ואני כזה, מה אני במאה ה-19? זה שטויות האלה. זה לי, וואי, לפעמים בא לי להרביץ לך. אני כזה, אתה לא יכול, אנחנו לא במאה ה-19.
זה נכון, זה נכון.
אז הוא לא חיבה את ההומור שלי במיוחד. הוא לא הסכים איתי על...
על זה שאי אפשר להרביץ יותר לנשים.
כן.
זה אומר עכשיו frowned upon.
כן, קצת frowned upon. ראיתי סטנדאפ של ביל בר.
אוקיי.
על, זה נקרא, there is no reason to hit a woman.
אוקיי.
ואני כזה, א' כל זה לא נכון. היו לי הרבה בנות בכיתה שלי, ביסודי, בחטיבה ובתיכון.
שהגיע להן.
שמאוד הגיע להן, מה שרציתי לדפוק להן קפקף בראש. בקיצור, there is no reason to hit a woman, רק אם אתה גבר. אם את אישה זה בסדר.
אם את אישה זה, בתוך הבנות הזה בסדר. זה קט פייט, וזה סקסי, וזה מושך.
כן.
ואתה עשי את זה בבוץ, מרוחה בשמן.
כן, זה פחות סקסי כשזה שתי ילדות בנות 14 שמושכות אחת לשנייה בשיער.
יו, כל כך. וואו, כל כך.
קצת פחות סקסי.
אני לא הלכתי מכות, אני הייתי ילדה טובה.
לא, גם אני לא הלכתי מכות, אבל היו לנו, היו לנו
כאלה. אבל יש אנשים שהגיע להם.
כן, היו... וואו. אז מי אנחנו? מה אנחנו? שתי דקות חופרות פה על אלימות בנשים.
אנחנו לא תומכות בזה.
אנחנו לא תומכות בזה.
אנחנו לא מתחילות את הפרקים שלנו ככה
בדרך כלל. אנחנו לא תומכות בזה, אבל פשוט רציתי לספר את הבדיחה שלי של המאה ה-19, כי אני אובססיבית למאה ה-19.
לא שמנו לב.
בכלל לא. מה את מדברת?
לא, בכלל לא. מי אנחנו, מה אנחנו? קודם כל אנחנו צריכות להתחיל, בואי נתחיל בהצגה עצמית ואז בהתנצלות.
אוקיי.
מי את, פולי?
אני לא הבאבי.
את לא הבאבי.
אני לא הבאבי.
לא, את פולי.
אני אכן פולי.
נכון, אני הבאבי.
כמו שאני מציגה את עצמי, פולי בת 28, נשואה פלוס שני חתולים.
כזה, איך אומרים, נעים להכיר אותך, ברוכה הבאה, מחיות כפיים.
כן.
למה יש משטרה ברקע? אולי באמת רוצחים מישהו?
מישהו מת, מישהו מת.
זה לא הפודקאסט הנכון.
זה קורס אובר.
כן, אפיסוד.
עברית, אנגלית, שפות.
עשינו פרק אחד על מוות, ופתאום כאילו זהו, רודף אותנו מתחת לרחוב. תראי,
כמו שאמרנו, זה היסטוריה, והיסטוריה, יש מוות.
אנשים מתים בהיסטוריה.
כן, TM.
כן. מי אני? אני אבי, את פולי, אנחנו מתעסקות בעיקר.
לא ממש.
כן, זה הרשמי. זה מצחיק, כי עדית שלי אמר לי בפרק ולנטיינס, שכאילו ממש איבדנו את הכיוון בתחילת הפרק, ממש בלבלנו את השכל, אני כזה, אבל יש אנשים שנהנים סתם להכיר אותנו.
נכון.
ויש אנשים שבאים לתכלס. אז ספרו לנו איזה סוג אנשים אתם. יכול להיות שאנחנו צריכות לשתוק ולהיכנס ישר לעניינים, יכול להיות.
כן, אבל אנחנו בחורות.
נכון, אנחנו לא יכולות.
זה לא עובד, כי אנחנו דיאבצ'קים.
דיאבצ'קים. אנחנו נמשיך מפה להתנצלות, כי אנחנו עכשיו מקליטות ביום ראשון בערב.
אכן.
מטעמי...
בריאות בעיקר. בריאות ומבחנים.
בריאות, מבחנים, דברים כאלה ואחרים. נבצר מאיתנו... להקליט לפני, גם עם מלא בלגן בעבודה.
כן, לצערנו הרב.
כן, אז נבצר מאיתנו להקליט ביום שתכננו, ולכן אנחנו עושות את זה קצת באיחור. אז אנחנו קודם כל מקליטות ראשון בערב, אני מקווה שהפרק יהיה באוויר כבר בשני שלישי.
כן, כאילו גג קצת יום באיחור. שלישי. אתם תאזינו לפרק הזה הכי מאוחר יום שלישי, ואם תאזינו לו ביום שני, אז אתם בעצם מקשיבים בעתיד.
נכון.
בעבר.
עבר. לא משנה. ועוד משהו שיש לציין, אני מחר בבוקר עוברת עקירה של שיני בינה.
טם טם טם.
כן, זה הולך להיות תהליך מאוד לא נחמד, כי זה כירורגי, ועל כן, בעיקרון שבוע הבא תכננתי להעביר עוד פרק, כי את עשית שני פרקים.
נכון, ולמה שאני אעבוד קשה.
נכון, אבל ייתכן ואני לא אהיה במצב לדבר. אז במקרה הכינון הוא מראש. לא ממש מראש, זה יוקלט בעתיד.
לא, אני אומרת במקרה שאת תדברי מצחיק, אנחנו פשוט נביא לך להקליט את כל הפודקאסט עם כתוביות. פודקאסט מתומלל.
פודקאסט
מתומלל. נוסיף קובץ.
כנסו לפייסבוק שלנו ותראו אותי עושה שפת הסימנים עם הידיים בסרטון, אנחנו לא נעשה את זה. בכל מקרה, אז את הפרק הבא שלנו, אנחנו נביא הופעת אורח. אנחנו עדיין לא נספר מי ההופעת אורח. אבל במידה וזה ייפול, בואי נקווה שלא, כי אני לא אוכל לדבר, אבל אנחנו נביא הופעת אורח, ויהיה מגניב, ותצפו לזה. זהו, אפשר להיכנס למה שבתחלנו לדבר עליו, בשביל מה התאספת פה. אני אוהבת שראשון בערב, כאילו ליטרלי 9 בערב, שתינו עם קופה.
כן, כי שתינו אחרי כמה ימים מאוד ארוכים וקשים ולא כיפים.
כן. את ישן 3 שעות כאן במשמרת בוקר.
נכון, אני עבדתי ערב, ואז עבדתי היום בוקר, הגברת פה עבדה לילה.
עשינו סנדוויץ'.
וואי, ממש, החלפנו אחת את השנייה.
כן, כי לא נמאס לנו לראות אחת את השנייה, אז גם בלילה או גם בבוקר, כל הזמן.
כל הזמן, כל הזמן, וזהו, ואני אחרי, מה שקרה, עבודה, נהג מונית, שיעור.
סבבה, אז בואי נדבר רגע על מה שהתאספנו לכבודו היום.
התכנסנו כאן היום.
כן. ככה, הפרק האחרון שיצא לנו זה פרק על מחזות זמר.
נכון.
ואנחנו מאוד אוהבות מחזות זמר.
באובססיה קלה, הייתי אומרת.
קצת. אנחנו מודות לכל מי ששלח לנו המלצות.
כן, ומי שיגיב לנו בפייסבוק, אתם נהדרים, תודה רבה.
ונהדרות. אז תודה לכל מי שהגיב לנו, היה ממש, ממש שמחנו, וקיבלנו הרבה המלצות למחזות זמר שאני צריכה לחטט באינטרנט ולחפש אותן.
טם, טם, טם.
כן. אבל, אנחנו באנו לדבר היסטוריה. ואת באת, סיפרת לי מחזות זמר, אבל כאילו, סיפרת לי היסטוריה של השנים המאות האחרונות, מה זה השתי
יותר? כן, כי מחזות זמר זה, את יודעת, יחסית חדש.
תראי.
זה, איך הם אומרים?
Debatable.
זה שני אנשים אחורה, לפני פחות מ-200 שנה. שני אנשים אחורה.
Debatable.
שלושה אנשים בלחץ.
כן. אז מה שאני באתי לעשות, זה לדבר היסטוריה ארוכה. אני אוהבת שאני עושה את הפרקים של ההיסטוריה של כזה מלא לפני הספירה, ואת עושה את הפרק, לפני 100 שנה.
לא, למה? אני באתי לך נעליים.
נכון.
מלפני כמה? 5,000 לפנהס?
כזה.
נו, הנה, בבקשה. היה לך היסטוריה
ארוכה.
ארוכה, כן.
בכל מקרה. אני באתי לספר קצת יותר לעומק על תיאטראות, או בעצם ההיסטוריה של התיאטרון. מאיפה הגענו? איך התחלנו? למה את ישנה על המיקרופון?
יש לו ריח מוזר.
אוקיי. אני לא.
תיאטראות.
כן, בכל מקרה, אנחנו כאילו, זה לא השעות שלנו, אנחנו צריכות להקליט בבוקר.
כן, אנחנו כאילו סוטות מהנושא כל הזמן, סליחה.
וואו, סליחה, אוקיי. פוקוס, בואי.
באנו להתעסק בעיקר.
קודם כל כן, ושימו לב שאנחנו על ממש מעט שעות שנה, אז אנחנו כאילו מצטערות מראש.
כן.
בכל מקרה, בואי נדבר היסטוריה. אז אני מזהירה מראש שאולי הפרק הזה יהיה קצת ארוך, אני מאוד מקווה שהוא לא יהיה ארוך מהרגיל, אבל יש ים מידע. היה לי הרבה להתעסק בלפני הספירה. המון. מסתבר שיש על מה לדבר. בכל מקרה.
אם את מדברת על תיאטראות, בעיקר יוון, וזה, אז יש לך המון לפני הספירה.
בדיוק.
כן. אז פה נגמר הידע שלי על תיאטראות, כן? יוון. היה תיאטרון ביוון.
היה תיאטרון ביוון. אז בואי נתחיל רגע, קודם כל, מהשם. המונח תיאטרון, או theater, מגיע מהשורש של המילה היוונית, כמובן, תיה או מי.
איך זה הכי? אני אוהבת שהיא באה להרוס
מילים. תיה או מי, אוקיי, משהו כזה. שזה בעצם אומר להסתכל, והשורש, כאילו, זה השריש מונח שנקרא תיאטראוב, או תיאטרוב, שהוא בעצם, המשמעות שלו זה מקום, כאילו, מקום עם צופים, סוג של.
אוקיי.
סוג של כמו כזה, אפשר לומר, במה.
בא להמציא לי פה מילים.
כן. תקשיבי, כשראיתי את המילה הזאת, אוקיי, התיאוטומאי, כן היה כתוב כזה עם, עם כתוביות וזה,
אוקיי,
ומתורגם
איך,
יפה.
איך לקרוא את זה?
כן. התיאטרוב, לא. זה היה כתוב באותיות יווניות כאלה. בלי אנגלית עברית. אז כאילו, השילוב של כזה אלגברה, שיעורי אלגברה וקצת ידע באותיות יווניות, איכשהו הצלחתי לקרוא את המילה הזאת.
כל הכבוד.
כן, אז אלגברה מסתבר, יש לזה שימוש גם לאנשים הומנים. מסתבר, גבולי.
Debatable.
בכל מקרה, אנחנו ננסה לתמצת כמה שיותר את ההיסטוריה של התיאטרון, מן הסתם אי אפשר להיכנס להכל, כי לכל מדינה יש את התיאטרון שלה, את הצורה שלה וכל מיני כאלה. אז אם יש איזשהו מידע שפספסתי, שגיתי, או כל דבר שבא לכם להוסיף, דברו איתנו. אני לא למדתי תיאטרון בחיים שלי, כל זה מידע שמצאתי באינטרנט.
מערב גוגל.
מערב גוגל, ותמצאתי לכדי תחקיר. אז ככה, בגלל שהמילה מגיעה מיוונית, רק מקובל להבין ולהסיק, כן. שהתיאטרון התחיל ביוון העתיקה. עכשיו, איזה אל אנחנו מכירות שממש אוהב ליהנות מהחיים? דיברנו עליו.
את חושבת שאני זוכרת משהו בשעות האלה, אחרי שלמדתי שעתיים פוליטיקה השוואתית?
לא כיף להתאחר. בכל מקרה, דיוניסוס, זוכרת? היה אחד כזה?
אלכוגולי כזה.
אל היין, כן, אל היין והכיף ביוון. דיברנו עליו בפרק
אל
יין.
איזה אופי שיש להם, אל כיף. כן. אל הכיף.
פשוט כיף להם.
כן.
כן. דיברנו עליו בפרק יין, דיברנו עליו גם בפרק ולנטיינס.
נכון.
אחלה בחור, הוא נהיה מוטיב חוזר. אז באמת המקור של התיאטרון מתחיל בסביבות המאה השישית לפני הספירה, וזה מיוחס למאמינים האדוקים של דיוניסוס. הטקסים היו מאוד גדולים וכזה כיפים, כמו שמתאים לו.
אל הכיף.
אל הכיף. כן. והמאמינות הנשים במיוחד, בואי, אם את רוצה להצטרף לקאט, שווה לך.
אוקיי.
היו שוטות ורוגדות עד מצב של טירוף חושים. הם היו נושאים בעצם סמלים פאלים, ארוכים, שנקראו טירסוי, משהו כזה.
ממציאה מילים.
כן. והם היו קוראים לגזרים וזוללים בשר נע של חיות
קור... גזרים?
לגזרים.
יעני קרות.
לא. כאילו, חותכים קוראים לגזרים. לא קרות.
אני שמעתי חותכים גזרים, ואני כזה... כאילו, דיברת, אני אגיד לך למה, דיברת מקודם על סימנים פעלים, ואז את אומרת חותכים גזרים, ואני כזה, אוקיי, זה כאילו מסתדר לי בראש, זה נשמע הגיוני.
תראי, כן ולא, הם קוראים לגזרים וזוללים בשר ענה.
זה יכול להיות גם קוראים לגזר לבוא.
כן, זה גם אופציה. זה לחלוטין אופציה, ביוון, שהגזרים באים אלייך.
את לא יכולה לדעת.
את לא יכולה לדעת, מה היה? אז איזה אבולוציה עבור הגזרים.
במאה השישית לפני הספירה.
לא. אז בעצם הם היו זוללים בשר נע של חיות קורבן.
איו.
ואנחנו חשבנו שלימרח...
סשימי.
סשימי. קרפצ'ו. אנחנו חשבנו שלימרח בדם של חיות בוולנטיין זה היה קיצוני.
כן, אז דווקא הם היו בסדר, הרומאים, לעומת היוונים.
כן. כל אחד ומה שהוא מגדיר כיום שישי שמח. עכשיו, איך זה קשור לתיאטרון, כל הסיפור הזה?
תהיתי.
כן, הטקסים האלה, בעצם המאמינים היו רוקדים ושרים במקלה את הסיפורים של המיתולוגיה היוונית. הם פשוט היו מגוללים את הסיפורים של המיתולוגיה היוונית.
תוך כדי שהם אוכלים בשר נע ורוקדים עם סימנים פעלים?
רוקדים עם סימנים פעלים, שותים עד שקרון חושים. אני לא חושבת, אני לא חושבת שזה היה מנומס, אני לא יודעת מה היו כללי הנימוס שם, אם הם היו שרים עם אוכל בפה.
אגב, אבל... פורים עכשיו.
כן, נכון.
לפני שנתיים, שלוש, יצאנו למסיבה כשעוד היה מותר, ולא המסיבות הפיראטיות שיש עכשיו. וקיריל ודני התחפשו לזיינים והשתקרו עד שקרון חושים. בגדול, הם עשו טקס מיוון העתיקה.
האמת שכן, האמת שכן. איזה קטע.
זה טקס מיוון העתיקה.
ומאז אנחנו שותים המון יין כדי לחגוג אותם.
ברור. זה התחיל מקיריל ודני.
כן, לגמרי. הם מובילי דעה.
אינפלואנסרס.
אינפלואנסרס. הם עשו את זה לפני שאנחנו היינו מגניבות בכלל.
יופ.
בכל מקרה, במהלך המאה השישית, אחד הכהנים הגדולים של דיוניסוס, בשם טספיס, השם חשוב.
טספיס?
כן.
אוקיי.
טספיס, משהו כזה. ניסה משהו חדש, שזה למעשה הסימן הראשון בעצם להיוולדות התיאטרון, אפשר לומר.
אוקיי.
שבמהלך השירים של המקלה, שהם שרו ורקדו, הוא יצא מתוך המקלה והתחיל לעשות סוג של דיאלוג יחד עם המקלה. וכך הוא בעצם היה השחקן הראשון. כי עד עכשיו כולם שרים ביחד, ופתאום מישהו יוצא, ואז הוא מדבר עם המקלה, והם מדברים איתו בחזרה, ונהיה פה סוג של משחק.
איזה עבריין.
כן. אז הוא היה השחקן הראשון. לכן, מסתבר, זה משהו שלא ידעתי, ששחקנים במערב לפעמים גאים לכנות את עצמם טספיאנס.
טספיאנס?
קוראים לו
טספיס,
אז טספיאנס. ואם את אפילו, כי נכנסתי כזה גוגל טרנסלייט לבדוק את המילה הזאת, ואם את מתרגמת אותה במילון, אז ההגדרה הזאת באמת שחקן.
או, וואו.
כן, זה מה שמגניב. כן, המאה השישית לפנהס. עכשיו, לפי מסמכים שנכתבו במאה השלישית לפני הספירה, מתועד שם שאותו כהן, שהוא גם הראשון שקיבל פרס עבור המשחק שלו, הטספיס הזה?
כן.
טספיס. אז הוא בעצם הראשון שקיבל פרס עבור המשחק שלו, בתחרות הראשונה של בעצם הטרגטיות, שנערכה באתונה בשנת 534 לפני הספירה.
טם טם טם.
כן, אז כאילו, זה האוסקר של פעם.
אה.
ליטרלי, כן. הם פשוט היו מעלים כזה מונולוגים של טרגדיות, ואז השחקן הכי טוב היה מקבל פרס.
איזה מגניב.
כן, אז...
כל הכבוד להם. ידעו להעריך אומנות.
כן, מלפני הספירה. בתקופה הזאת, כאילו בכל הופעה של כל יוצר, סליחה, וכותב, הייתה לוקחת בערך יום שלם.
כמו אופרה.
כמו אופרה. מול מספר גדול של תושבים באווירה של איזשהו חג, בדרך כלל זה היה, היו עורכים את ה, בעצם פסטיבל הזה, שאת התחרות הזאת, היו עורכים על איזשהו מדרון, על גבעה באתונה.
אוקיי.
הבמה הייתה מקבלת איזושהי צורה שהיא מעגלית, עליה הייתה מקהלה שרוקדת ושרה.
כאילו אמפי כזה.
סוג של אמפי כזה, בדיוק. מאחורה היה מבנה עץ שהציג איזשהו נוף, קרי תפאורה. אני מדברת על 500 לפני הספירה.
כל הכבוד.
כן. ובסוף הפסטיבל היו בוחרים זוכה. עכשיו, במאה החמישית, לפני הספירה, נוספו לטרגדיות גם עוד שחקן שני או שלישי, ככה שזה כבר לא מונולוג, אלא ממש כאילו...
דיאלוגים, הצגה, בלגנים.
דיאלוגים, הצגה, דרמטיות. נכתב לראשונה מחזה שמתחלק לשלושה חלקים, ובעצם נוצרת איזושהי טרילוגיה, זאת אומרת שאת לא באה ובאותו יום הסיפור נגמר, יש לך...
המשך.
המשך, כן. העלילות הפכו ליותר מורכבות, יותר אישיות ופחות ציבוריות, יותר אינטראקציה בין הדמויות. התקופה הזאת הייתה גם התקופה של המחזה... סופוקלס? את יודעת מי זה סופוקלס?
אני יודעת שהיה קיים כזה בחור.
היה קיים כזה בחור. יש הטוענים שהוא כתב קרוב ל-120 מחזות. נשארו מהם 7 בערך, שאומרים שהם שייכים לו. וביניהם, אחת היצירות שאומרים שזאת יצירה שלו, זה אדיפוס. המחזה של אדיפוס המלך. סופוקלס כתב.
כן, אחרי הקורס בפסיכואנליזה שעשיתי.
כן.
בואי לא נדבר על אדיפוס, המשיכי. טראומה לכל החיים.
תראי, זה יכול להיות פרק בפני עצמו.
לא תודה.
אוקיי. בכל מקרה.
כן.
כמה שטרגדיות זה אחלה.
לא.
לא, זה מדכא. יש גבול כמה דיכאון אנשים בתקופה שלפני הספירה יכולים לסבול.
כן, כי החיים שלהם הם די דיכאון בפני עצמו.
כן. אז החל מ-486 לפני הספירה, התחילו לעשות תחרויות שהן גם סוג של קומדיות באתונה. חלק מפסטיבל של הלניה. שנערך 3 ימים במהלך ינואר. אני חושבת שדיברנו עליו גם בפרק של השנה החדשה.
יש מצב.
יש מצב. מה שבעצם היו עושים בשביל האלמנט של הקומדיה, היו בעצם משתמשים בנקודות חולשה או איזשהו פגם, בין אם זה בהתנהגות או במראה החיצוני של הדמות, משהו שנשמע לנו מאוד מוכר היום.
כן.
וזה יוצרים יחד עם זה סוג של סטירה, שימוש בפגם הזה בקונטקסט שהוא לא צפוי, כמו למשל. דרך, נגיד, להפוך את הדמות פשוט למגוחכת. אז זה נחשב לקומי, כי...
הדמות מגוחכת.
כן.
חלקתי על בננה.
כזה. הקומדיה הראשונה.
כן.
במאה הרביעית, לאנשים נמאס לראות מחזות בישיבה על גבעה. אני לא יכולה להאשים אותם.
כן, כי כאילו.
לא יכולה להאשים אותם.
אז... מה עם דירייבניה?
מה עם דירייבניה? מה עם עיקרים?
כן.
עקרונית, כן. עקרונית הם עיקרים. אבל בסדר. אז היוונים בעצם נטלו יזמה, בנו את האודיטוריום הראשון על הגבעה הזו. שגם היום קיים שם אודיטוריום, והוא נקרא תיאטרון דיוניסוס.
מובן.
אבל זה מן הסתם לא בעצם האודיטוריום המקורי, מדובר באיזשהו שרזור שנעשה על ידי הרומאים בתקופתו של נרו, כמה אנחנו אוהבים את נרו.
מה, להיט נרו. להיט היה נרו.
כן, הוא
היה ממש לי.
כן. וזהו, כזה, ונבנה שם האודיטוריום באותו מקום. הבמה הייתה נקראת אורקסטרה, כי אורקסטר זה בעצם היה רקדן.
ועכשיו זה תזמורת.
כן, והבמה הייתה המקום שבו הרקדנים רוקדים ושרים, אז אורקסטרה נשמע הגיוני. אפידאורוס, זה שם של תיאטרון שנבנה בשנת 340 לפני הספירה.
אוקיי.
הוא מספק את הדוגמה הטובה ביותר לתיאטרון היווני הקלאסי. זאת אומרת, במרכז התזמורת יש לך בעצם בסיס עם אבן שעליו עמד איזשהו מזבח, כי לתיאטרון היה איזשהו היבט שהוא דתי בכל זאת.
כן, כי דיוניסוס.
דיוניסוס. אחר כך היו לך שכבות של מושבים בעצם שעולים, כאילו, כמו שאנחנו מכירים באמת אם נסתכל על הקולוסאום.
אמפי בקיסריה.
או אמפי בקיסריה למשל, כן. אז יש את השכבות של המושבים שעולות, הן מופרדות על ידי מעברים, הן מספקות, זה באמת כאילו מספק את הדפוס לרוב האודיטוריומים, כאילו, כמעט, זה היה כאילו הסוג של הדוגמה הראשונה למה שאחר כך נבנה כאודיטוריומים, האודיטוריום הזה ספציפית ש... אפי דאורוס, 340 לפנס.
כל הכבוד.
כן.
צלחת להגיד מילה.
צלחתי להגיד מילה. היה לי תמונות שלו איפשהו, אני אמצא אותן, אולי אני באמת אעלה אותן גם לסטורי השבוע אם אני אספיק, אבל בגדול הוא נראה כמו כל אמפי תיאטרון, גם נגיד...
תעלי פייק ניוז, תעלי סתם אמפי תיאטרון ותכתבי שזה זה.
כן. במאה השלישית והשנייה לפנס, ברומא התיאטרון, התיאטראות התחילו באמת, בהתחלה הם לא ממש תפסו, ברומא, לעומת יוון.
כן, שביוון הם היו עפים על זה באוויר.
סופר. כאילו הם היו מחזות, אבל הם היו בעצם חלק קטן מתוך אירוע גדול יותר. נגיד, היה להם פסטיבל בספטמבר, שהיה פסטיבל קציר, אז בעצם היו עושים על גבעת הפלדין כל מיני משחקים. דיברנו על גבעת הפלדין בוולנטיינס, כן? ויש גבעה נוספת שנקראת...
גבעת הקפיטול. גם שם הייתה הצגה לפני חודש, חודשיים.
גבעת הקפיטול? לא, אני דיברתי... יש עוד גבעה שהיה מתייחסת לה, שנקראת גבעת אבנטין, שהיא נמצאת כאילו ממש...
לגמרי פספסת הבדיחה שלי על ההתפרצות בארצות הברית לקפיטול.
השעות שלי
פשוט עבר מעלייך.
ממש. אני כבר לא קולטת שום דבר. לא משנה.
כן, עוד גבעה. דברי עליי בגבעות.
גבעת אבנטין, שהיא נמצאת ליד גבעת הפלדין שדיברנו עליה. על שני הגבעות האלה בעצם היו משחקים, כאילו, ברומא. במהלכם היו נערכים מרוצי מרכבות, תחרויות אגרוף, בהמשך גם קרבות גלדיאטורים.
כמובן, איך בלי?
איך אפשר בלי? בהמשך גם הוסיפו הופעות של היצנים, אבל זה היה כזה גם הופעה סוג של צדדית, כי זה לא מעניין כמו גלדיאטורים.
כן, בצדק. כאילו ליצן שמקפץ, או אנשים שנלחמים to the death.
כזה, ספרטקוס.
כן.
כזה. אז גם התיאטרון הוא באמת לא נחשב לאיזה אירוע כזה אוי מרכזי, זה גם היה כמו ליצנים, משהו צדדי, וזה לא ממש תפס, כי הרבה פעמים בזמן המחזה היה מתקיים אירוע גדול אחר במקביל, כמו נגיד גלדיאטורים או מרוץ מרכבות, ואז אנשים מעדיפים לראות את זה.
כן, זה היה כאילו מופע חימום כזה.
אז זה אפילו לא מופע חימום. נגיד, כמו שאת הולכת לפסטיבל עכשיו באירופה, ויש לך כמה הופעות בו זמנית, או אפילו ביום הסטודנט באונטה.
כאילו יש לך את הבמה המרכזית, ואז עוד כמה במות קטנות.
בדיוק. אז זה בדיוק היה הקטע שכולם הלכו לראות גלדיאטורים, בדיוק באותו זמן שהיה מחזה, אז כאילו...
הגיוני.
זה לא מעניין אף אחד. אתה לא מת באמת, הוא מת באמת. אני אלך לראות אותו מת. כאילו, אחי, בוא. לא. בקיצור, קצת קדימה בזמן. במאות הראשונות לספירה, התיאטרות החלו לאבד את מקומן. ואחד הדברים
שבאמת... הם עסוקים, היה להם איזה ישו, היה צריך להתעסק איתו, אין זמן עכשיו לתיאטרון.
כן, אין, יש מסעות צלב, יש דברים כאילו קריטיים להתעסק בהם, אלוהים וזה. וגם בין היתר, הנפילה של האימפריה הרומית.
גם, משהו שצריך להתעסק בו.
כן, וכאילו, די, יתם עם השטויות שלכם. אבל, מי השחקנית הכי חזקה שאנחנו מכירים בהיסטוריה ששמרה על הדברים או ביססה דברים אחרי האימפריה הרומית? הכנסייה הקתולית.
אנחנו אוהבים את הכנסייה הקתולית.
נכון. בזכותה יש לנו יין היום, בין היתר.
כן.
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 עוד דברים שקרו בזכותה.
אינקוויזיציה.
למשל.
למשל.
בין הדברים. כן. טמפלרים.
אינקוויזיציה.
אינקוויזיציה.
כל אפשר לקשר לאינקוויזיציה.
כן. בכל מקרה. בסוף המאה העשירית לספירה. הכנסייה הקתולית רצתה בעצם להציג ולבסס את הדרמטיות של הפסחה. ושל תחיית המתים של ישו, כאילו הרזרקשן שלו.
כמובן.
ועל כן, הגוספל, המקלה של הכנסייה, תיארה סיפור של שלוש נשים שמגיעות לקבר של ישו ומוצאות אותו ריק. בעצם ממש שיחקו את אותו אירוע.
כאילו את הדמות, את
שלושת אנשים, כן. שלושת אנשים שמגיעות לקבר של ישו, מוצאות אותו ריק, יש איזשהו מלאך ברקע שאומר להן שהוא קם והלך בגדול, ולא חזר מאז. כן. והבישוף של וינצ'סטר הראה באירוע הזה משהו שיש לחזק ולציין, ועל כן ממש עשו הצגה ששלושה שחקנים גברים, כמובן, כי לנשים אסור לשחק.
לנשים אסור, נקודה.
נכון. הם שיחקו והציגו את האנשים בסיפור הזה, ומהאירוע הקטן הזה בעצם התחילה להתפתח, כאילו התחיל להתפתח זרם של הדרמה הנוצרית, שהיו עורכים אותם בעיקר בטקסים בכנסיות. כאילו, היו נותנים כזה את המחזות, את המשחק, אבל זה היה נמצא בתוך הכנסייה. מהמאה ה-11, כמרים בצרפת התחילו להוציא את המחזות האלה מחוץ לכנסייה בעצם, ולהנגיש את זה לעם ובשפת העם, כי עד עכשיו היו עושים...
בלטינית בטח.
בלטינית.
כן.
עד עכשיו כל המחזות היו בלטינית, ועכשיו באמת התחילו להנגיש את זה קצת יותר בשפת העם. הם העלו מחזה מחוץ לכנסייה על אדם וחווה, ולראשונה במחזות, את יכולה בעצם לראות את הדמות של השטן.
טם טם טם.
כן, כי עד עכשיו, בתוך כותלי הכנסייה אסור לך לשחק את השטן, אסור לו להיכנס לכנסייה. אבל עכשיו שהמחזה...
זה מחוץ לכנסייה, אז אפשר.
בדיוק. אז פה בעצם מתחיל כל הסיפור גם דרך הדמות השטן וזה. התחילו, פה כאילו באמת עלתה הפופולריות של המחזות בכיכר העיר.
מחזות בכיכר העיר זה לא היה רק בוא נתלה מישהו?
זה כזה מופע חימום לפני התליה, לפני הוצאה להורג או שריפה של אנשים.
פשוט רוצה להבין את הלוז.
מה, האיטינררי?
כן, לא יודע, את מקבלת כזה את הפתק הזה בהתחלה, מערכה הראשונה, השנייה, את רוצה לדעת למה את באה, מה את באה לראות, מה רשימת שירים וזה.
מה רשימת שירים, מתי מתחילה הוצאה להורג.
כן, כאילו, איך תדעי.
איך תדעי. אז באמת התחילו להוציא את האירועים האלה ולעשות מחזות בכיכר העיר. רוב המחזות שהיו, עדיין היו אירועים תנכיים, כמו נגיד אירוע הבריאה, אירוע יום הדין, דברים בסגנון הזה.
דברים החשובים באמת.
כן, מתעסקים בעיקר. ברוב אירופה ההצגות היו קורות באזור כיכר העיר באמת, באוויר הפתוח, אבל היו אזורים שהתחילו בעצם, היו אזורים אחרים באירופה שהתחילו בעצם ליצור מחזות ארוכים יותר ומפותחים יותר, שזה היה כמו סוג של פרייד, סוג של מצעד.
אוקיי.
בעצם, זה, כאילו ספרד נגיד הייתה אחת המקומות שזה היה בה מאוד פופולרי, שיש לך סוג של עגלה מקושטת, שעומד עליה שחקן. כל עגלה כזאת יש את התפאורה משלה. והן פשוט נעות ברחבי העיר, ומופיעות
כמו כמו זה, התהלוכה הזאת בברזיל, שיש לך עגלות שיש עליהן רקדנים, והן כזה...
כן, יש לך פרייד כאלה, כאילו...
מנטזים לך עם הטוסיק שלהם, הסקסי. תקשיבים, כוסיות שם.
טוב, כי ברזילאיות.
כן.
אז לכל עגלה יש את התפאורה משלה, עומד שחקן, הן נעות כאילו ברחבי העיר, מופיעות מול קהל, זה בעצם כאילו הנגיש את המחזות עוד יותר לאנשים, כי עד עכשיו היה לך את הקהל המאוד כאילו ספציפי שיכול להגיע למרכז העיר, אבל יש אנשים שגרים רחוק.
כן.
אין רכב, אין אוטובוס, אז כאילו עכשיו שאת מגיעה אליהם עם העגלה שלך...
אז הם יכולים לראות.
כן, אז יש עוד קהל. רוב המחזות או הפריידס, תהלוכות מהסוג הזה יצאו מהאופניים השנים, הם היו פופולריות בספרד בעיקר עד המאה ה-17.
אוקיי, הרבה זמן יחסית.
יחסית, כן. היה להם סבבה. במקביל למה שקורה באירופה, גם במזרח התחילה להתפתח תרבות של מחזות.
חיכיתי לזה.
כן. אני אדבר על יפן, כמובן.
כמובן.
אני לא אכנס לשאר
המזרח, כי יש המון.
יש המון, אין לנו זמן לכל זה.
כן.
ואפשר לומר שהרבה מהתרבות של המחזות ביפן, חלק ממנה התפתח מתרבות המחזות גם בסין, הן די דומות באיזשהו מקום, למרות שיפן לקחו את זה לכיוון שלהם. אבל, בכל מקרה, במאה ה-14 התחיל להתפתח תיאטרון הנו. תשמע מוכר?
בוי.
פולי טריגרד.
פולי, מה זה טריגרד? כבר מספיק קיבלתי טריגרד היום.
נו, את רואה איזה יופי?
כן.
חושבי שאני כתבתי את כל זה.
כל הכבוד לך.
כן, המרצה שלנו למבואות יפן תיגיע בי. בכל מקרה, בשנת 1374.
כן.
קנאמי מויוקיו? מויוקיו?
את למדת, עדיין לא לומדת יפנית.
אני יודעת. זה כתוב ברומאג'י. קנאמי ובנו בן ה-11 זעמי מופיעים מול השוגן יושימיצו במקדש בקיוטו. אוקיי? מלא שמות יפנים. הם לקחו השראה מהתיאטרון שהיה קיים בסין באותה תקופה, כמו שאמרתי, ויצרו צורה של תיאטרון מסורתי חדש ביפן. שינו אותו, התאימו אותו ליפן. השוגון ממש אהב את זה, והוא לקח אותם בעצם תחת חסותם.
כל הכבוד לשוגון.
כן. ובעצם הם התחילו להפיץ את תיאטרון הנו. במשך 500 בערך הם היו בחסות השוגון, והתפתחו בעצם תחת התמיכה של הממשל. רוב המחזות שנכתבו של הנו נכתבו על ידי קנאמי עצמו. זועמי, הבן שלו, כתב גם חלק מהן, וחלק מאוד קטן נכתב על ידי החתן של זועמי.
אוקיי.
וכל זה קרה תוך כמה עשורים, כאילו אחרי 374, תוך כמה עשורים הם כתבו את רוב המחזות. רוב מה שמכירים היום כתיאטרון הנו. אחרי שבעצם החתן של זועמי נפטר במאה ה-15, כמעט ולא נכתבו מחזות חדשים, ממש מספר מצומצם. זה מאוד שייך לאותה משפחה. בתיאטרון הנו, כל השחקנים הם גברים, הם מלווים באנסמבל ומקהלה שיחסית מצומצמת, ומה שהם עושים הם בעצם ממחיזים סיפורים מאגדות יפניות מפורסמות.
כן.
הוא לא היה מאוד פופולרי בהכרח בהתחלה, כאילו הוא היה מאוד פופולרי בקרב השוגון והמשפחה האצילית, אבל...
כאילו האליטות בעיקר.
כן, הוא לא היה נגיש לעם, כי זה היה נחשב למשהו של האליטות, ושייך להצולה. אבל במאה ה-17 מתפתחת אומנות הקבוקי.
שגם שם זה רק גברים.
שגם שם זה רק גברים. תראי, רוב התיאטרון...
עד עכשיו, התיאטראות כאילו הנו והקבוקי זה רק גברים.
רק גברים. תראי, גם כאילו לא ממש ציינו את זה, אבל גם ביוון השחקנים היו גברים. כן. גם בכנסייה השחקנים היו גברים. כאילו, לא חושבת שציינתי באיזה שלב, כי אני לא ראיתי באיזה שלב נשים נכנסו, אני מניחה, אבל שזה רק בתקופות... כאילו
היותר מאוחרות.
100-200 שנה האחרונות.
כן.
שנשים נכנסו.
2-3 אנשים אחורה.
2-3 אנשים אחורה. בכל מקרה, אז גם במאה ה-17, הקבוקי הופך למאוד פופולרי, וחלק בלתי נפרד מהתיאטרון היפני, והוא כבר יותר מונגש לעם, כאילו הפשוט, ולא רק לאצולה.
אני אוהבת שיש להם, גם בנו וגם בקבוקי, יש להם הרי את המסכות הייחודיות לכל דמות. הם הרי, יש, יו, את כזאת עקומה, פשוט שפחה על עצמה את כל הקפה.
לא את כולו, רק קצת.
את כולו.
אוקיי.
אז... יש להם כאילו כל מיני מסכות, מסכה של סמוראי, מסכה של כאילו ילד, מסכה של אישה יפה. אני הכי אוהבת המסכה של האישה הקנאית.
אני לא זוכרת איך היא נראית.
היא פשוט, אנחנו נשים את זה, זה פשוט פרצוף של שד, כי אין דבר יותר מפחיד מאישה קנאית. כאילו הם ממש מפחדים. יש להם גם שד של נשים קנאיות, וזה נחשב בין השדים היותר, כאילו בין היוקאי היותר מפחידים ביפן. הם לא טועים.
לא.
הם לא טועים.
אל תסתבך עם אישה קנאית.
כן.
תכלס גם לא עם גבר. קנאה זה לא רגש טוב.
כן. לא, זה לא, לא סתם. גם הכנסייה הקתולית הכירה בזה.
כן. don't do that.
כן.
פחות. בכל מקרה, סיפור מעניין. הייתה כהנת שינטו, בשם אוקוני, שהיא הקימה להקה בקיוטו, שמורכבת מרקדנים ופנטומימיים. הלהקה שלה כל כך מוצלחת, שהקורטיזנות בעיר מחליטות ללכת בעקבותיה, ולהופיע בצורה הזאת גם כדי להציג את עצמן ללקוחות פוטנציאליים.
כל הכבוד.
מי שלא יודע מה זה קורטיזנות, בשפה פחות יפה, זה בעצם זונות.
זונות צמרת, אבל לא סתם.
כן, זונות צמרת. זה כאילו ברמה הגבוהה.
כן, כן.
כן. ההופעות האלה הן לא באמת דיסקרטיות, ולכן הן מושכות הרבה תשומת לב. בכל זאת, את מנסה למכור את עצמך ללקוחות פוטנציאליות.
צריכה שאוהבו אותך.
כן. לכן, בסביבות 1629, יוצא איסור לנשים להופיע בכל צורה שהיא על במה. זאת הסיבה. כי הקורטיזנות התחילו להשתולל. וזאת הסיבה שאסור לנשים ביפן להופיע בתיאטרון.
את מבינה? נשים באות ועושות הכל.
זה נכון.
היה בעיקרון... טוב ויפה, הכל היה בסדר. ואז באה איזה זונה, סליחה.
ליטרלי, זה לא כללה. זה היסטוריה, זה לא כללה.
והרסה לכולן.
כן. בגדול, האיסור הזה, הוא נמשך שני עשורים, עד תקופת מייג'י, במאה ה-19.
כן.
בתקופת מייג'י יצא רפורמה שבעצם ביטלה הרבה מהחוקים של העולם הישן, אבל זה לא באמת...
לחוץ מזה, מייג'י לא היה להם זמן להתעסק בתיאטרון, הם היו רצו לכבוש את העולם.
ליטרלי, כן. את המזרח. תני להם קרדיט, והם גם הצליחו.
הם גם הצליחו. הם הצליחו בצורה...
הם גם הצליחו.
יפה עם המון פשעים נגד האנושות. המשיכי.
בואי נקליל, נקליל. מלחמת העולם השנייה. אומנות הבמה של הקבוקי מתפתחת מהאוקיו-אה, שזה בעצם העולם הצף.
אוקיו-אה, לא?
אוקיו-אה.
אוקיו-אה.
אוקיו-אה. העולם הצף שבעצם, ההגדרה של העולם הצף זה בעצם אסקפיזם דרך תענוגות. כל הרובד שעשועים שהיה ביפן, כן. כל מה שקשור לקורטיזנות, גיישות וכל מה ש... זה כאילו התקופה שיפן פעם ראשונה גילתה מה זה כיף.
כן.
בגדול.
תקופת אדו, בגדול.
כן, תקופת אדו, כן.
לא, היאן התחילו את הכיף, אבל רק האליטות, ואז לא, אדו זה היה כזה...
כן, אבל היאן זה היה יותר תרבות של כזה ספרות וכתיבה, ואדו זה כבר היה יותר עניין של שעשועים וזנות כן. וחגיגות.
אז אדו בעיקר התחילו את ה...
בזנות.
כן.
ליטרלי, כי...
ליטרלי, כן, זה בדיוק מה שהיה.
כן. אז בתקופה הזאת, הקבוקי בעצם, המילה מורכבת מכה, שזה אומר שירה, בו, שזה אומר ריקוד, וכי, שזה אומר אומנות. מאוד כאילו self-explanatory כזה.
כן.
די זה.
למרות שכי יכול להגיד מיליון ואחד דברים ביפנית.
תלוי באיזה קאנג'י את משתמשת.
זה שפה מהשטן, חיי.
כן. בכל מקרה, במאה ה-17-18 הוא הפך מאוד פופולרי בקבר, בקבר, בקרב העם. יש לי משהו עם מוות.
כל הפרקים האחרונים על המוות,
זה מאוד השפיע.
דפקו אותך ממש.
ממש. אז כן, אז זה הפך להיות מאוד פופולרי בקרב העם, כי שוב, העם בפעם הראשונה מבין מה זה בעצם כיף שעשועים. כן. זה לא משהו שהוא שייך רק לאצולה, בן אדם הפשוט, דווקא...
הם נהיו קצת בורגנים.
הם נהיו בורגנים.
סוג של, כזה, את הצורה מאוד עקומה, אם כן. נסתכל על זה.
העלילה של הקבוקי מגיעה בהתחלה מהעלילה של תיאטרון בובות, שהיה מאוד פופולרי ביפן. אבל מהר מאוד מתחילים לכתוב בעצם מחזות שהם ספציפיים עבור הקבוקי. אחד המחזות המפורסמים שנכתבו נקרא צ'ושינגורה, אוקיי? הוא נכתב ב-1948 ומבוסס על אירוע דרמטי שקדם למחזה ב-40 שנה. זה בעצם סיפור של 47 גברים שהיו מאוד נאמנים, כאילו לוחמים שהיו נאמנים ללורד שלהם, והם כעסו על המוות שלו, שהיה כאילו אינג'אסט. ולכן הם מתכננים נקמה שגורמת למוות של אציל אחר. ולמרות שהשוגון מאוד מזדהה עם נקמת הדם שלהם, הוונדטה הזאת שלהם, הוא רואה את זה כמשהו אצילי, אבל ב-1703 הוא מורה על כל 47 הגברים האלה לבצע חרקירי. בעצם כאילו להתאבד.
עשו על זה גם נראה לי סרטים, וכאילו זה סיפור די מפורסם.
בוודאות. כן. אבל כן, אבל זה סיפור שנכתב כאילו לקבוקי ספציפית. 40 שנה אחרי האירוע הזה, הפכו את זה למחזה קבוקי. זה אירוע שהוא היה מאוד דרמטי ביפן, כאילו באותה תקופה, והשרזור של הסיפור הזה משך הרבה מאוד קהל, כי זה היה כזה, את יודעת, כמו שהיום אנחנו מדבר על דברים כמו מלחמת העולם השנייה,
כן.
ונלך לראות עדויות, אז זה סוג של כאילו...
נלך לראות רשימת שינדלר סוג של.
סוג של, כן. זה מה שיש לי להגיד על יפן. נחזור חזרה לאירופה. תקופת הרנסנס באיטליה, מחזות רומים הופכים להיות חלק מהאירועים הקבועים בארמונות של נסיכים. הם קצת כבדים עבור חלק מהאורחים, אז מוסיפים להם איזה שהם קטעי ביניים שמלווים בשירה וריקוד ותלבושות יפות. קטעי הביניים אלו נקראים בעצם אינטרמצו, וזה סוג של...
אינטרמישן.
בדיוק, בדיוק. הם בעצם סוג של יצירה קצרה שממוקמת בין יצירות ארוכות יותר, והאינטרמיצו המתועד הראשון הוא ב-1589 בחתונה של משפחת מדיצ'י.
טם טם טם.
כי המדיצ'י היה להם כסף לעשות שטויות. ובעצם הסצנות האלה הם מה שהתפתחו והפכו במשך המאות הבאות למה שהיום אנחנו מכירים גם כאופרות. כאילו האינטרמיצו הזה, משם זה התפתח לכזה...
לאופרה.
לאופרה עצמה, כי זה כזה... יופי ריין! הוא כאילו מתאבד לך על זה עתיק.
הוא באטרף על עתיק, והוא הפיל את המכסה של המיקרופון. כאילו את עתיק, את הכיסוי.
הכיסוי, בלי המיקרופון, כי המיקרופון בשימוש.
המיקרופון בשימוש, כן.
כן, למזלנו. אז כן, אז האינטרמיצו היו בעצם מה שהתפתח לאופרה. במאה ה-16-17 התפתח ז'אנר של קומדיה, משהו שנקרא קומדיה דלה ארטה.
אוקיי. Okay.
זה התחיל באיטליה, אבל התפשט בעצם לכל אירופה, והייתה סוג של קרקס נודד, שהפמליה שלה הייתה מגיעה לעיר מסוימת, מקימה במה ברחוב או בכל מקום סגור אם יש, ומופיעה מול קהל, סוג של כמו שאנחנו מכירים היום קרקס נודד.
אוקיי, הגיוני.
מגיעים, מקימים את הבמה שלהם, עושים הופעות, הרבה מההופעות האלה כללו בהתחלה אילתורים ומערכונים קומיים, בעצם כדי למשוך קהל. לרוב לכל חברה שהייתה עושה את זה, היה מופע עם חומרים וסגנון משלה, אבל הרבה מהדמויות הפכו למבוססות יותר עם הזמן, והיו משתמשים במסכות כדי לגרום לקהל לזהות את הדמויות האלה יותר מהר. כמו שאמרת, נגיד שהיה ביפן, עם המסכות שיש בנו, אז גם היה את זה באיטליה. התיאטרון של לונדון נבנה בשנת 1576,
ואז נשרף ב-1666.
כן. עד אז אנשים היו מופיעים בעצם בסוג של אכסניות קטנות, כמו סוג של אין כזה.
כן, כאילו מסבעות וכאלה.
מסבעות, כן. בזמן שהקהל לפעמים היה חצי ממנו נמצא בחוץ, כי פשוט אין מקום.
ולא רואים.
והבנייה של התיאטרון הראשון הייתה ממש צפונית ללונדון, והיא הראתה פתאום את החשיבות הגדולה שאנשים התחילו לייחס לתיאטרון. כאילו זה כבר לא היה סתם לכיף להעביר את הזמן, אלא ממש יש מקום שנבנה ישירות למקום הזה. מי שבנה את התיאטרון נקרא ג'יימס בורבג, והוא נתן לו שם די פשוט, אבל יחיד מסוגו באותה תקופה, והוא קרא לו The Theater.
וואו, כל הכבוד.
כן, זה מאוד מקורי.
כמו, את הכותרות שלהם, של העיתונים במאה ה-19, זה כזה, היא מתה, היא קפצה בחבל. זהו.
זהו? זה כל מה שאת צריכה לדעת.
כן, ישר ולעניין.
כן, את לא צריכה לדעת יותר מזה. אז כן, אז ככה זה היה בעצם התיאטר הראשון בלונדון. ממש כאילו מקום מובנה שנבנה במיוחד לזה, מאז בעצם האמפיתיאטרון ביוון ורומא, כזה. שנתיים לאחר הבנייה של התיאטרון, נבנו עוד שני התיאטראות באותו אזור, ובעצם הבנייה שלהם מראה כמה מהר הכתיבה באנגליה, כאילו של המחזות, התפתחה והשתפרה בתקופה די קצרה.
מתי מגיעים לשייקספיר?
תכף. באחד מהתיאטראות החדשים שנבנו, מעלים בעצם את המחזה טמברליין של כריסטופר מרלו. שהוא כאילו נחשב למאוד כזה מפורסם.
כן, ואתי. שמעתי על זה, אני לא יודעת מה
לא
אני
ראיתי
לה,
אותו,
מה זה,
אבל, כן.
אבל אני מכירה כאילו שקיים כזה מחזה.
כן. המשיכו לבנות עוד תיאטראות אחרי זה. בתקופה של שייקספיר אומרים שאחד מתוך שמונה אנשים בלונדון היה הולך לתיאטרון כל שבוע.
וואו.
כן.
זה סטטיסטיקה נהדרת.
כן, זה המון. היה קהל של בערך 21 אלף איש בשבוע.
וואו.
בערך.
זה המון אנשים שרואים טלוויזיה.
תיאטרון.
מה ההבדל?
אהה. בפעם הבאה בהיסטוריה שיש כל כך הרבה קהל שהולך לצפות במשהו, זה כשהתחילו בתי הקולנוע בשנת 1930.
וואו.
כן.
לא משחקי כדורגל?
לא. זה כאילו כל כך הרבה קהל שהולך לצפות מדי שבוע במשהו, התיאטרות בתקופתו של שייקספיר, ואז בתי קולנוע.
וואו.
טורף. מצד שני, אין להם נטפליקס. אני בטוחה שאם יעשו בדיקה סטטיסטית לכמה כאילו אנשים צופים בנטפליקס מדי שבוע, או בסטרימר כזה או אחר מדי שבוע.
כן, זה יהיה הרבה יותר.
כן, אז אני חושבת שאנחנו נחזור לאותו C פלוס מינוס אם לא יותר. מתחילת המאה ה-17, התחילה התקופה של כל המחזאים הגדולים, מרלו, שייקספיר, מולייר, הם הביאו איתם את הכתיבה הטרגית ואת הקומדיות השחורות והאפלות. 1601, המלט עולה לבמה בפעם הראשונה.
טם טם טם.
כן, מביא איתו את הגיבור הטרגי. לאחריו בשנת 1609, אוטלו עולה לבמה בפעם הראשונה. המלך ליר עולה ב-1605, מקבת עולה שנה בערך אחרי זה. כל ה... בעצם, כאילו, מחזות הגדולים.
כן.
זה אותה תקופה. באיטליה נבנה התיאטרון המסודר הראשון ב-1618. בשלב הזה האיטלקים, כאילו מה שהם עשו בתקופה הזו, הם המציאו במה שיש לה בעצם כמו סוג של שני כנפיים משני הצדדים.
אוקיי.
כאילו, את יושבת, את מסתכלת על במה, ומשני הצדדים שלה יש סוג של כמו כנפיים כאלה. מה זה הכנפיים האלה? בעצם מציירים על זה תפאורה, שנותן לך מראה של תלת מימד.
מגניב.
כן, והיא מאפשרת לך שינוי של תאורה, תפאורה מהירה במהלך ההופעות. ואז זה עוד יותר מושך את תשומת הלב של הקהל,
כן,
כי את יכולה לשנות תפאורה.
עוברת בין מקום למקום.
כן, את ממש מרגישה את החוויה. כאילו, אנשים ממש עפו על זה, זה מה שגרם לתיאטרון האיטלקי להיות כזה וואו. ואז זה מתחיל להתפתח בשער אירופה גם,
כן.
כי כולם עתיקים.
ברור.
ברור. במאות הבאות התחילו להתפתח ז'אנרים נוספים, כמו מלודרמות, ריאליזם, נטורליזם, במאה ה-20 המודרניזם והפוסט-מודרניזם.
אני אוהבת פוסט-מודרניזם.
כן.
כי הייתי קצת בפה, תמשיכי.
הכניסו גם תוספות כאילו לתיאטרון, כמו למשל תיאטרון פוליטי. כל מיני כאלה.
הגיוני.
כן, הרבה ממה שקרה בתיאטרון במאות האחרונות, כאילו, דיברנו על זה בפרק של המחזות זמר, מבחינת כאילו אופרות, ואחר כך ההתפטרות של מחזות הזמר, אין, לפחות, בואי נגיד היום, יכול להיות שאני טועה, או שאני בורה, או ששניהם. אבל היום, כאילו, אני לא חושבת שיש הרבה מחזות חדשים, שהם כאילו סופר מפורסמים, שהם לא מחזה זמר, כאילו לא
כן.
מחזה זמר.
זה לפחות גם מה שאני רואה בשטח. נכון. אני... רוב המחזות, שלפחות אני מכירה שהם פופולריים, זה מחזות זמר באמת. אני לא חושבת שאני הלכתי לראות הצגה שהיא לא מחזה זמר.
יש.
אי פעם בחיים.
זהו, אני יודעת...
אמא שלי הלכה לכמה.
כאילו, אני טועה, שוב, יכול להיות שאני טועה, כי אני, אין לי איזה תואר בתיאטרון או זה, או מגמת
תיאטרון. גם תיאטרון אבל... הפך להיות קצת יותר נישתי עכשיו.
כן.
נגיד את זה ככה, זה נהיה קצת יותר נישתי. כאילו, צריכה להיות חובב בתיאטרון כדי כן. ללכת לראות. עכשיו המדיה שלנו, התיאטרון שלנו זה Avengers.
סוג של כן. עכשיו, לסיום סיומת. כאילו, אני לא, שוב, אני סיימתי איפשהו פה, כי פה אני רואה את ההיסטוריה של התיאטרון. דיברנו על התקופה היותר אחרונה מבחינת המחזות זמר.
כן.
ויש גבול כמה אפשר לחפור על זה. מה שכן, אני רוצה לדבר כמה מילים אחרונות על ההיסטוריה של הבימה.
אוקיי.
מעניין דווקא.
דברי עליי.
כן, התיאטרון הלאומי בארץ. דווקא יש לו היסטוריה מאוד מעניינת, זה נלקח מהאתר הרשמי של הבימה. קרדיט שלא הרביצו לי. בשנת 1917, אוקיי? פנתה התנועה הציונית במוסקווה לממשלה, וביקשה לייסד אגודה עברית בשם התיאטרון העברי, הבימה. ככה, התיאטרון העברי הבימה.
אוקיי.
אוקיי. האישור ניתן מהממשלה.
כמובן שזהו חבר'ה רוסים. מי עוד זה יהיה?
דה. האישור ניתן, ובו נכתב שמאשרים לפתוח תיאטרון בשפה העברית, שיקרה הבימה.
כל הכבוד.
כן. 1918, הוא עלתה הצגה הראשונה בהבימה בשם נשף בראשית. ההצגה השנייה נקראה יהודי הנצחי, ועלתה ב-1919. וההצגות האלה בעצם היו הסמל של ההתעוררות העברית והציונית. לאחר מכן, הם קנו בעצם את המחזה הדיבוק, שנכתב על ידי סופר וחוקר פולקלור יהודי. חיים נחמן ביאליק תרגם אותו לעברית.
כל הכבוד לביאליק.
כן, והוא עלה בהבימה ב-1922, והוא רץ בהבימה עד 1998.
וואו.
בסך הכל עלה בגרסאות שונות כ-1300 פעמים.
זה המון פעמים.
זה המון פעמים.
זה ים פעמים.
זה מלן תלפים פעמים.
כן.
בשנת 1926 עזבה הבימה את מוסקבה למסע הופעות באירופה, שהיא סיימה אותו בניו יורק ב-1927.
רגע, שנייה. Mm-hmm. כל הזמן הזה שמעלים את כל הדברים האלה בעברית, הם במוסקבה?
הם במוסקבה.
מי הולך לראות את זה בעברית במוסקבה?
הקהילה היהודית שם. בין 1917 עד...
חשבתי הם מעלים את זה פה, כאילו בתקופת המנדט וזה.
לא, הם נמצאים במוסקבה, תחת התנועה הציונית. בין 1917 עד 1926 הם יושבים במוסקבה ומעלים שם את כל המחזות האלה בעברית.
וואו.
ב-1926 הם עוזבים את מוסקבה לסיבוב הופעות באירופה בעצם. הם היו מורכבים איזושהי להקה, כאילו ספציפית, כן. של אותם חבר'ה. והם סיימו את המסע הופעות שלהם בניו יורק ב-1927. ואז בעצם בניו יורק, הלהקה המקורית שהרכיבה את התיאטרון התפלגה, כי הרבה מהשחקנים החליטו לעלות לארץ. כמו שקורה.
במקום להישאר בניו יורק.
כן.
מה עבר להם בראש?
יהודים ציונים בתחילת המאה ה-20.
אוקיי.
זה לא היום שכולם בורחים לגרמניה ויורדים מהארץ לקנדה וגרמניה וברלין וכאלה. תקופה אחרת.
כן, אה?
כן.
היה טוב פה אז עם הביצות והמלריה.
עם הביצות והמלריה. כן, כן.
כן.
כן. 1928. הבימה עלתה לארץ. 1930 עלה מחזמר הלילה ה-12 של שייקספיר, והיא הופקה והועלתה בברלין. כאילו הם עלו לארץ, אבל הם העלו את ההופעה בברלין. אני לא יודעת, זה מה שהיה כתוב להם באתר.
אוקיי.
תקנו אותי מקסימום, אבל זה מה שהיה כתוב. כשבעצם השחקנים של הבימה עלו לארץ, הם החליטו שהם לא רוצים כאילו שזה כזה סוג של יהיה הנעלה, אלא יותר כזה סוג של קולקטיב כמו קיבוץ.
כן, נו, בסדר, הם באו מרוסיה הקומוניסטית, מה את רוצה?
כן, אז הם כולם חברות. ובעצם יוצא שהם היו באמת סוג של התנהלות שוויונית כזאת כמו של קיבוץ, ויצא ככה שגם הבמאים שלהם יצאו מתוך בעצם הלהקה הזאת, ההתחלתית. הם לא הביאו במאים מחוץ לקאסט המקורי של הבימה, כ-20 שנה, עד שנות ה-50.
כל הכבוד, החזיקו הרבה זמן.
כן. 1945 נבנה תיאטרון הבימה, אני לא יודעת אם באותו מיקום כמו עכשיו, אני מניחה שכן, כי לא היה כתוב משהו אחר, אבל הוא נבנה, לקח בעצם 10 שנים לבנות אותו.
כן? לקחו את הזמן.
1958 התיאטרון מקבל פרס ישראל, וזוכה יפה. בתואר התיאטרון הלאומי, שהוא מחזיק בו עד היום, אם אני לא טועה.
כן, הוא לא עד היום התיאטרון הלאומי.
התיאטרון הלאומי. בשנת 1969 פורק הקולקטיב של הבימה, והם כבר לא מתנהלים כמו קיבוץ, כן. הסן שלי. וזהו, ומאז 1918, שנה אחרי שהם הוקמו ועד היום, פלוס מינוס, היום נכון לתאריך שבו העמוד שלהם נכתב, עלו בהבימה בערך 770 הצגות.
כל הכבוד לבימה.
כן, וזהו בגדול. זה מה שהיה לי להגיד על מחזות זמר.
מחזות זמר.
תיאטראות.
תיאטראות.
סיים, בדיפרנט.
אני חושבת כן. שהפעמים היחידות שבהם באמת ראיתי הצגות, זה כשהוא לוקחים אותנו ביסודי כזה לראות הצגה.
נכון. לא, אני ראיתי מחזות, להגיד שאני זוכרת אותם, לא במיוחד, אני יותר זוכרת המחזות זמר שראיתי, כמו שאמרנו, אבל גם כי אני חושבת שראיתי אותם יחסית בגיל די צעיר. עכשיו גרמת לי לזכר בהצגה אחרת שראיתי, לדעתי גם זה היה בהבימה, אם אני לא טועה. ונזכרתי בהצגה ונזכרתי בקטע ממש מצחיק שהיה שם. בעצם זאת הצגה, אני לא זוכרת איך קוראים לה, אבל על משפחה שהיא כאילו יחסית דתית כזה, מסורתית, סוג של יהודיה, שבעצם האמא מתה, והם מגלים, כן, והם מגלים שבעצם, למרות שהם חיו באופן יחסי דתי, האמא לא הייתה יהודיה. זאת אומרת שבמלחמת העולם השנייה, היה שם איזה סיפור איתה, היא הייתה בעצם נוצריה או משהו.
אוקיי.
ואחרי שנגמרה המלחמה, אימצו את היהודים, והיא פשוט גדלה כיהודיה.
אבל היא לא הייתה יהודיה.
אבל היא לא הייתה יהודיה. ואז זה מספר בעצם את מה שכל אחד מהילדים והמשבר זהות שלו, עקב הידיעה הזאת. כי יש אחת שהיא חילונית לגמרי ולא אכפת לה.
כי למי אכפת?
כי למי אכפת. יש אחת שהיא חזרה בתשובה, כאילו היא ממש ממש סופר דתייה, ועכשיו היא מבינה שהיא צריכה לעשות כל התהליך
כל גיור, הגיור וזה, וזה.
כי, כן. והדבר שהכי זכור לי משם, זה היה, אני זוכרת שאופר שכטר שיחק את הדמות של הבן, והוא היה גיי. ואז כשהם גילו על זה, הוא תמיד משחק גיי.
כן, נכון? קטע. כאילו טייפקאסט.
כן, ממש.
זה כמו שלא משנה, זה סרט, תראים דניאל רדקליף, הוא תמיד יהיה הארי פוטר.
נכון. אבל אני זוכרת ספציפית מההצגה הזאת שיש שם קטע שאני לא אשכח בחיים, שכאילו הוא גילה שהוא לא יהודי, ויש לו בן זוג והוא גיי והכל, ואז הבן זוג
שלו... לא, הבן זוג שלו סטרייט.
לא, אתה יכול להיות גיי ולא בזוגיות, זה קורה.
אמרת, הוא גיי ויש לו בן זוג.
כן, הוא בזוגיות, יש לו בן זוג.
שהוא גם גיי?
כן, הוא גם גיי, פולי.
אוקיי, רק מוודא.
ו... הבן זוג שלו עושה לו, תקשיב, כאילו, מה זה משנה לך? אתה לא בחור דתי, כאילו, מה אכפת לך? ואז אופר שכטר עונה לו, כאילו, אבל אני לא יכול להיות גם גוי וגם גיי. וזה היה טוב. זה ממש היה טוב.
אוי, זה נהדר.
נכון. אז זאת ההצגה. אם אתם יודעים איך קוראים להצגה, תעדכנו אותנו, כי אני לא זוכרת והייתי הולך לראות אותה שוב. בכל מקרה, אנחנו נסגור את זה פה, אנחנו מצטערות שהיינו קצת עייפות בפרק הזה.
כן, וחפרנו קצת.
וחפרנו קצת.
כן, ומה שאתם שומעים זה מה שנשאר אחרי העריכה.
כן.
כן.
כל הכבוד לפולי.
אז איפה אנחנו יכולים, איפה אנחנו, איפה אנשים יכולים למצוא אותנו, הבאבי?
אנחנו באינסטגרם, אנחנו בפייסבוק, אנחנו ביוטיוב רק הקולות בלי הפרצופים, אנחנו בספוטיפיי, באפל פודקאסט, בגוגל פודקאסט, באוברקאסט, בכל אפליקציות פודקאסטים קרובה לביתכם. בגדול, בזמן האחרון אני מנסה קצת לעלות יותר, אני לא מבטיחה שאני אעשה את זה תמיד, אבל אני כן מנסה לעלות קצת ערך מוסף אולי בפוסטים בפייסבוק, אז אם אתם עוקבים אחרינו רק באינסטגרם, קפצו לפייסבוק, העליתי השבוע פוסט שמרחיב קצת על נושא הערפדים בעקבות תגובה שקיבלנו ביוטיוב. דברו איתנו, ספרו לנו, אנחנו מתכננות לפתוח אתר בקרוב, ברגע שיהיה לנו זמן לשבת עליו כמו
כן,
שצריך.
כן, ברגע שיהיה לי רצון ויכולת לעצב אותו.
כן, הוא כבר קיים, אנחנו רק צריכות לסיים לעבוד עליו ולשחרר אותו לאוויר העולם, ואז תהיה לנו עוד פלטפורמה שתוכלו לפנות אלינו בה.
זהו, תהיו חזקים.
אל תמותו.
אל תמותו, מקורונה. כן, זהו.
סליחה לאיחור.
ביי.
ביי.